נמשך רע.
הוא גורם למשיכה רע
כזה.
סיפור הייתה הסכמה אחרת בינינו והכספים, והיא שמכל אחד מהם נמשך רע לדן. כי כסף בלילה היה סיבה שנפל שמשון ביד
פלישתים. כלומר ששניהם קשורים לשבט דן, אז זה מעניין מה שהוא אומר, אני יכול להציע איזה כיוון, אני אציע עכשיו כיוון רוחני יותר, אולי אחר כך כיוון יותר בפשט. כיוון רוחני, אני אציע, רואים למשל, פעמיים, רואים את זה פעמיים, פעם אחת בישעיהו ופעם אחת בשיר השירים. שיר השירים רואים בסוף שיר השירים, כרם היה לשלמה ובעל אבנון, נתן את הכרם לנוטרים, איש יביא בפריו
אלף
כסף. כרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה. ומאתיים לנוטרים את פריו. איפה צמחו עוד 200? האלף והמאתיים בצורה פשוטה זה רמז לממלכת יהודה, ממלכת ישראל. בסדר? אלף זה ממלכת ישראל, 10 שבטים. 200 זה יהודה ובנימין, 2 שבטים. בסדר? אז למשל, כשישעיהו הנביא, בתקופת אחז, מנבא על חורבן ממלכת ישראל של פקח בן רמליהו, אז הוא אומר, כל המקום אשר יהיה בו אלף גפן באלף כסף, לשמיר ולשי תהיה. ולמה הוא מתכוון? לחורבן הולכת ישראל. בסדר? זה הוא כבר אמר בשני פרקים קודם, זה פרק ז', פרק ה' הוא אמר, כי כרם, שהוא מתאר את עם ישראל כגפן וככרם, כן? עם הלכת יהודה, את הולכת ישראל, הוא אומר שם את שניהם, כן? ואיש יהודה נטע שעשועיו, כי כרם אדוני צבאות בית ישראל, ואיש יהודה נטע שעשועיו. אז האלף גפן הם את עם ישראל כמו שכתוב בשיר השירים. אז 1,100 זה גם איזשהו תיאור של עם ישראל, רק מה? של רק 11 שבטים. אולי אגב זה מה שאמרת הרלב"ג מבין, כן? ש-11 זה רומז ששבט אחד לא מתפקד. הרלב"ג מבין שהשבט הזה זה שבט דני, שבט הדני. למה? אין לו נחלה. אז הוא לא נספר. הוא לא נטוע. בסדר? אז זה יכול להיות שזה מה שהיה, כאילו, רמיזת הרלב"ג. אני חשבתי שזה שבט יהודה, אצל שמשון למשל, שהוא לא מתפקד, כן? אבל גם יכול להיות שזה שבט הדני, כלומר זה רומז לשבט הדן שהוא כרגע לא מתפקד. אני מזכיר שזה מעניין מאוד, למה? כי גם הפרשה הבאה עוסקת בשבט אחד שלא נספר. שבט בנימין, כל סיפור פילגש בגבעה. אז פה שבט הדן, דן בגלל המצב המדיני שלו, שאין לו נחלה, שבט בנימין בגלל המצב הרוחני שלו. כן, סדום ואמורה. אז זה מעניין. אז זה בהיבט הרוחני יותר, קצת בנושא הדרשות. בהיבט הפשט אפשר להבין שהאלף מאה כסף בא לציין, לקשור בין שתי הפרשיות, ואז אפשר אולי לנסות להבין ככה, אולי על קשרים בין הפרשה הזאת לסיפור שמשון, יש פה גם את שבט דן, גם את האלף מאה כסף וכו'. אז אני אנסה אולי אחר כך להגיד על זה משהו. ויאמר לאמור, אז 1,100 כסף אשר לוקח לך, תחשבו, נגנב לה איזה סכום אדיר, באמת, סכום אדיר של מיליונים, ואת עלית, מה זה עלית?
קילל,
תשבט, קללה של שבועה. וגם אמרת באוזניי, מה זה, את מה אמרת באוזניי?
את הקללה.
את הקללה! מה זה אומר?
קיללה אותו בפניו, למרות שהיא לא יודעת.
את מי היא קיללה?
מי שגנב.
מי שגנב, אבל מה זה אומר, למה היא אומרת לו את זה באוזניו?
כי לא חשדה בו אף פעם,
הפוך.
היא חשדה בו?
איפה, חושדת בו. אני מבין ככה.
זה איך ישר אומרת ברוך בלי לשם,
כאילו. בסדר, אבל אני מבין, אתה צודק. אבל אני, שאלה טובה. אבל אני מבין שלמה יש לה להגיד, מה אכפת לה להגיד באוזניים שלו, כאילו. למה צריך, ואת אמרת באוזניי? היא חושבת, האמא חושדת בבשר, שהוא גנב. לכן היא אומרת באוזניים, שמי שגנב את זה, הוא, ואז היא מקללת אותו. אז לכן, ככה אני מבין את הפשט. בסדר, ואת אמרת, גם אמרת באוזניי, הנה הכסף איתי. אני לקחתי. ותאמר אמו ברוך בני אדוני, כל הכבוד לך שלקחת. מה זה ברוך בני השם? כאילו מה?
היא קיללה אותו קודם.
אמורה להגיד לו, גם ארור יהיה.
לא, היא מבטלת את הקללה.
או, היא מבטלת את הקללה. ברוך בני השם זה לא היא משבחת אותו על זה שהוא גנב, אלא פתאום התגלה לה שאת מי קיללה?
את הבן שלה.
ברוך בני השם. וישב את 1,100 הכסף לאמו. ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי, לבני, לעשות פסל ומסכה. ואתה שיבנו לך, משפט כאילו לא ברור לגמרי. הקדש הקדשתי את הכסף להשם, מידי, לבני, לעשות פסל ומסכה. להשם או לעשות פסל ומסכה?
מה שהרמב"ם אומר על עבודה זרה?
ממש. כן, שכך עובדו את השם. וזה, אנחנו כבר מבינים שהפרשייה הזאת באה להסביר לנו על מציאות העבודה זרה בעם ישראל באותה תקופה. ואיפה, האמת היא כבר ראינו את זה, איפה ראינו את זה? באפוד. באפוד של גדעון ראינו את זה, נכון. ראינו שגדעון עושה אפוד, הוא עושה את זונים אחרים, וזה לעבודת השם. הוא עושה את זה לעבודת השם. כלומר, עם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא דרך פסל ומסכה. ואתה שיבנו לך. פסל ומסכה זה כמובן, זה מחזיר אותנו לעשרת הדיברות, כמובן, לא, פסל ומסכה. ואתה שיבנו לך, וישב את הכסף לאמו. מה זה וישב את הכסף לאמו? מי רגע, מה זה ואתה שיבנו לך?
שעזור אליו.
האמא שאימא אומרת, ואני עכשיו אחזיר לך את הכסף. ישיב לך.
היא הקדישה את הכסף לפני שהוא החזיר או אחרי שהוא...
ככה משמע. שהיא אומרת, הקדש, הקדשתי. אני כבר קודם הקדשתי את הכסף.
קודם רציתי לתת אותו לך.
מיידי, רציתי לתת לך שתעשה, ועכשיו אני אחזיר לך אותו. וישב את הכסף לאמו. רגע, אז מה הוא מחזיר שוב את הכסף לאמא שלו? מה זה כאילו, הוא מסיר אותו? הוא נותן לו, הוא נותן לה, אף אחד לא רוצה שהכסף יישאר אצלו עכשיו. כן, מה קורה פה בדיוק? ותיקח אמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ויעשהו פסל במסכה, ויהי בבית מיכאל. אז רוב המפרשים אומרים, כן, באמת היא מחזירה את הכסף, ואז הוא לא עושה עם זה שום דבר, אז הוא מחזיר לה את הכסף, ואז היא עושה. הרב סבתו, הרב מרדכי סבתו, אמר פעם, הסביר מאוד מאוד יפה לפסוקים האלה, אמר, צריך לקרוא את הפסוקים האלה ככה. וישב את 1,000 ומאה הכסף לאמו. כן? הוא מחזיר את זה. ותאמר אמו, הקדש הקדשתי את הכסף לאדוני מידי לבני לעשות פסל ומסכה. עד כאן דבריה. ועתה שיבנו לך זה דברי מיכה. שהוא אומר, ועתה השיבנו לך. כלומר, בעצם איך זה הולך? הוא מתחיל לדבר. הנה 1,100 הכסף אשר הוא קח לך, ואת עלית וגם אמרת באוזנה, הנה הכסף איתי אני לקחתיו. בסדר? והיא מתפרצת לתוך דבריו כדי לבטל את הקללה כמה שיותר מהר, ותאמר אמו ברוך בני להשם, בסדר? ואז היא אומרת, המשך דבריה הזה, הקדש הקדשתי את הכסף להשם ידי לבני לעשות פסל ומסכה, ואז הוא אומר לה, ואתה שיבנו לך.
אבל מה עם החצי פסוק הקודם?
נכון, הוישב את 1,100 הכסף לאמו, זה אותו וישב שכתוב אחר כך, וישב את הכסף לאמו. זה אותו פעם, לא פעמיים, בסדר? אלא פשוט הוא כבר רוצה להחזיר לה את זה, והיא מתפרצת לתוך דבריו ואומרת, ברוך מי להשם, הקדש הקדשתי. בסדר? אז למה, אומר רב סבתו, למה פיצלו את דבריה לשניים? למה לא תגיד את כל מה שהיא אמרה ברצף? לא. אם היה כתוב את זה ברצף, אז היינו חושבים שעל מה היא אומרת ברוך מי להשם? אז זה שהוא לקח. הפרידו בין הברוך מי להשם, שזה לבטל את הכללה, בסדר? לבין הקדש הקדשתי, שזה דבר אבל שקרה עוד קודם. כדי שקדשתי לי את הכסף. וישב את הכסף לאמו, יש פה רק פעולה אחת. הוא מחזיר את הכסף לאמא שלו. ותיקח אמו 200 כסף, ותתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה, ויהי בבית מיכאל.
איפה עוד 900 כסף?
איפה עוד 900 שקל? אתם יודעים, זה בדיוק כמו היום. 1,100, חליקים בצד, בסוף מגיע 200 כסף לצורף. גם הצורף צריך קצת, גם האמא צריך קצת, גם מיכאל צריך קצת. איפה עוד 900 שקל? שם עוד כסף הלכו לאיבוד באמצע. מה רוצים, מה הסיפור בא להגיד? הסיפור בא להגיד, עוד לפני שנראה את ההמשך שלו, הסיפור בא ללעוג, כן? לצחוק על עבודה זרה. מה יש לנו פה? יש לנו עבודה זרה, שהיא תוצאה, איך עושים את העבודה זרה?
גניבה.
ואימא שמקללת את הבן שלה, נכון? ומבטלת את הכללה מיד.
מקדישה את הכל ולוקחת.
שמתברר שזה, מקדישה את הכל, ולוקחת חלק לעבודה. ומזה עושים עבודה זרה. ככה נראית עבודה זרה, עבודה כבר. זה להגחיך. כן, זה הגחכה של סיפור העבודה זרה. כן, כל הנושא של פסל ומסכה. כן? וככה עובדים את השם באותה תקופה. זה לא עבודה זרה, עבודה זרה. זה עבודת השם. ככה הייתה נראית עבודת השם. אז זה סיפור, בתור התחלה, הסיפור הזה בא להגיד, לדבר על עבודה זרה. למה זה חשוב? בתקופת השופטים. למה זה חשוב? כי באמת שלושת הסיפורים שלנו הם קשורים לשלוש נקודות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הסיפור הזה הוא בא לדבר על עבודה זרה. כן, הוא בא לדבר על עבודה, על תפיסת העבודה זרה בספר שופטים. והנה הוא, זה המשמעות שלו. הוא בא להגחיך לגמרי את הסיפור, שנבין איך זה נראה. ואם זה לא היה מספיק, אז המשך הסיפור עושה את זה, או לוקח את זה עוד כמה צעדים קדימה. והאיש מיכה לא בית אלוהים, ויעש אפוד וטרפים, וימלא את יד אחד מבניו, ויהי לו לכהן. הכל במשפחה. לא בית אלוהים, יש לו בית אלוהים פרטי, כן, בית כנסת, פרטי, משכן, פרטי, והוא עושה שם פסל ומסכה, וממנה, וימלא, למלא את ידו, זה למנה, למנות, וימלא את יד אחד מבנה, והילה לכהן, הכי טוב, הכל זה, הרי מזכיר לנו מתי היה כהן משפחתי? לפני חטא העגל. לפני חטא העגל, הבכורות היו כהנים. כן? אחרי חטא העגל, זה התבטל. הפסל הזה, הוא קשור לחטא העגל?
כן, כן, עדיין, רצון לעבוד את השם.
א', רצון לעבוד את השם על ידי איזשהו מתווך, נכון. מה אבל?
הכסף.
תראה, הפסל הזה, בסוף, מגיע לאן? לאן הוא מגיע? לדן. זה הולך להיות אחד מהעגלים. הוא, מה שאמרנו, הוא מיכה, הוא נבט. זה אחד העגלים, בסדר? זה בסופו של דבר. כנראה שזה הופך להיות אולי אחת, בגלגול מסוים, שמים שם עגל במקום הפסל, אבל זה ראשיתו של עבודת העגל. כן, אז יש פה בהם איזשהו חזרה על חטא העגל הקדום. ויעש אפוד וטרפים. ויעש אפוד וטרפים. אז יש לנו פסל, מסכה, אפוד וטרפים. זה כל המושגים שאנחנו מכירים שקשורים לעבודה זרה.
טרפים זה רק מרחם או שיש את
המקום? לא, הטרפים יש לנו אצל מיכל.
אצל מיכל. אבל הטרפים שם זה לא עבודה זרה.
נכון, כנראה שלא. כנראה שלא.
אומרים שזה הדמות של ה...
כן, דמות של אדם. בסדר, אבל הפסוק שמתבקש פה, הושע, כשהוא מדבר על אשת הזנונים ותשבי ולא תזני וכל זה, בפרק ג', כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד וטרפים. אפוד וטרפים, הצמד הזה, רק פה ופה. אין אפוד וטרפים, וגם כאן כתוב אין מלך ואין שר, וזה הפסוק הבא אצלנו. מה הפסוק הבא אצלנו? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר ועיניו יעשה. אז אם היינו צריכים עוד ככה להגחיך את העבודה זרה עד הסוף, את עבודת השם עד הסוף, כי זה עבודת השם. אז הכהן הוא לא כהן, הכל משפחתי, הכל, זה שהכל משפחתי כבר ראינו כמה פעמים בספר שופטים, נכון? אצל גדעון ראינו שהכל הכל בתוך המשפחה, עבודת השם משפחתי.
פה האם מלך בישראל זה כאילו, לא טוב שהם מלך, ומה זה בשמואל, רואים שדווקא המלוכה לא הייתה הכי...
אתה אומר, אתה שואל, איך יכול להיות שכשהם מגיעים לשמואל, אז הוא מאיים עליהם במלך.
ופה
משמע שהמלך זה...
הסיבה היא שזה קורה כשיהיה כן מלך.
נו, אז מה אתה אומר?
אני שואל,
ואיך זה קשור לכאן? איך זה קשור? איך קשור לזה שאין מלך מישראל למה שנסגר בין האמא והבן ומה שהוא עושה בבית שלו? זה אין מלך מישראל, אני יודע, שבט הדני מחפש נחלה, אז תראו. כתוב בימים ההם אין מלך מישראל, ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה. זה אני מבין, שבט הדני, אין מלך שמלכיל לו את הנשא, זה היה בסדר, אבל באדם, יהיה גונב לאמא שלו, אמא שלו מקדישה, זה הכל סיפור משפחתי. מה הקשר למה
אין קשר, שום דבר שעובד את כולם ביחד, אז כולם נמצאים עצמו. כי מלך עושה את הפירות אליו.
הוא אחר גם לדם
פרטי. ישר עובד אבי עשה, אין מלך שגיד לך בישר. אז כל אחד בפילתו הוא עושה ישר.
יפה, אז כל אחד עושה כישר בעיניו.
מלך אחר כל איש, לא רק על...
זה חודר על הפרטיות, אבל הוא כותב נגיד על הדבר הזה, שהכלל אמור הירידה, אמור המוסר הכללי, אמור של הלאום, אמור לרדת אל הפרטים, ואם אין מלך, אז ממילא זה לא מחלחל לפרטים. אני אגיד משהו יותר, נראה לי שיותר בפשט. בואו נתחיל דווקא מסוף הביטוי. איש הישר בעיניו יעשה, מקור הביטוי בספר דברים. דיברנו על זה כבר. ספר דברים, לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. זה נאמר על שחוטי חוץ. בסדר? אז זה שכל אחד עושה לו במה איפה שהוא רוצה. זה מה שקורה פה. כל אחד מקים לו בית אלוהים איפה שבא לו. השאלה היא איך זה קשור לאין מלך בישראל, אבל איש שישר בעיניו ועשה, זה ברור.
כי המלך צריך להקים את המקדש.
המלך צריך להקים את המקדש. כלומר, מה, ובלשון חז"ל, איך הם אמרו את זה יפה? מלכותא דערא כאין מלכותא דערכיה. כלומר, ברגע שיש אחדות של העם סביב מלך, אז יש אחדות העם בעבודת השם, כי המלך מקים את המקדש. ברגע שאין אחדות העם סביב מלך, כל אחד עובד את השם איך שנראה לו, בבית שלו. זה עובד עם אפוד וטרפים, זה עם פסל ומסכה, זה נראה. ככה זה נראה. כלומר, זה בדיוק הנקודה. אז זה כן קשור. זה כן קשור. מדובר פה על אחדות עבודת השם. עבודת השם של לאומית, ואין עבודת השם לאומית, כי אין מלך. אז כל אחד עובד את השם איך שנראה לו. אז זה הקדמה ראשונה לסיפור. הקדמה שנייה. ויהי נער מבית לחם, בסיפור מאוד מוזר, ויהי נער מבית לחם יהודה, ממשפחת יהודה, והוא לוי, והוא גר שם. מה, מה, יהודי, יהודה, לוי, מה בדיוק קורה שם? איך אפשר להיות ממשפחת יהודה והוא לוי?
כמו
שמשון. אמו מיהודה, אביו לוי. בסדר? אז יש לו זה, אבל אין לו נחלה. בסדר? מה זה והוא גר שם?
גר בעבר.
לא, גר זה בעובד. הוא גר שם.
איזה עבר זה המפתח?
דבר ראשון, גר שם, זה חייב להזכיר לנו את גרשום, שהוא הסבא שלו. כן, זה איזושהי רמיזה ככה מההתחלה לסוף. כן, אבל מה זה אומר? והוא גר שם. גר זה בדיוק הפוך מאיך שאנחנו מבינים. גר זה אומר שהוא לא גר שם. בסדר? גר זה אומר שהוא גר שם. בסדר? כשיעקב אבינו אומר, אם לבן גרתי ואיכה רדעת. אומרים חז"ל את הביטוי היפה, אם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. נכון, רש"י? שגרתי זה ראשי תיבות תרי"ג, זה אותו המותיות של תרי"ג. איך זה מסתדר עם הפשט? הפשט הוא אומר, גרתי, אף פעם לא הייתי בן בית אצלו. לא נאחזתי. אז זה הפשט. אם לבן גרתי, רק הייתי גר שם. גר יהיה זרעך בארצו להם, לא התקבעו שם. הוא גר. זה והוא גר שם. אז יש לוי, נער מבית לחם, יהודה, ממשפחת יהודה, וזה עוד קשר לסיפור הקודם, והוא לוי, והוא גר שם, וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא, ויבוא הר אפרים עד מי תמיכה לעשות דרכו. כן? אז הנער של לוי שלנו מובטל, וכנראה בשבט יהודה לא מפרנסים אותו, לא, לא יודע, אין מעשרות, אין אוכל וכו', לא מזה, לא אין לו עבודה, והוא הולך לחפש לגור באשר ימצא, ויבוא, כן, לוויים אין להם נחלה, אז הוא תמיד יהיה גר. והלוי והגר, זה תמיד ביחד. ויבוא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו. למה הוא מגיע לבית מיכה?
כי הוא היה מכניס אורחים.
כן. הוא לא בא לבית מיכה בגלל כדי להיות שם, אלא הוא...
כמו פונדק.
עובר שם על הדרך, נכון, פונדק, פונדק דרכים. חז"ל אומרים. ויאמר לו מיכה, נת נראה את חז"ל. ויאמר לו מיכה, מאין תבוא? ויאמר אליו, לוי אנוכי, מבית לחם יהודה. ואנוכי הולך לגור באשר אמצא. שואל אותו מיכה, מיכה, מתעניין, תהיה איזה יופי, מכניס אורחים. ויאמר לו, מיכה, שבע עמדי, ויהיה לי לאב ולכהן, ואנוכי אתן לך עשרת כסף לימים, וערך בגדים ומחייתך, אתה מקבל גם כרטיס כזה קארד, כאילו לקנות בגדים, ואוכל על חשבון הבית, כן? ורק תישאר פה, תהיה לי לאב ולכהן. עכשיו, על מי מדובר? מדובר על נער, נער לוי. אה, זה שדרוג. קודם היה לו כהן משפחתי, עכשיו הוא עולה לליגה הלאומית. עכשיו יש לי לוי. קודם הייתי בליגה המשפחתית, הליגה לשכונות מה שנקרא, הבית אלוהים שלי. עכשיו הבית אלוהים שלי עולה ליגה. אני נזכן, הבית אלוהים הופך להיות ברמה הלאומית, יש לי לוי. כן, כן. כמובן זה גם עוד יותר להגחיך את הבית אלוהים הזה, שהאלוהים לא אלוהים, וזה, והכל בגניבה ושבועה ורק, ומילוי שבועה חלקי, הכהן לא כהן גם. כן. הכהן הוא לוי. ויואל הלוי לשבת את האיש. מאיפה הביטוי הזה?
ויואל משה.
ויואל משה לשבת את האיש. נכון. כאן אמרו חז"ל שהוא היה נכדו של משה והנון התלויה שבהמשך הפעם בסוף מאוד בפרק הבא וכו'. ויואל הלוי לשבת את האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו. כאילו לוי לוי בסוף הוא נעשה לחלק מהמשפחה.
מה העניין הזה עד ששם הוא אמר לו לאב ולכהן?
ש?
ויהיה לי לאב ולכהן. הוא אמר לו קודם כאן הוא נהיה כאחד מבניו. מה
העניין
של, היה לי לאב
ולכהן. לא, כן, כן, לאב זה כאילו כמו הם בישראל. עכשיו, זה כמובן להגחיך את הנושא. הרי מדובר בנער, כן? שבהמשך כתוב, ויהי לו כאחד מבניו. כלומר, מדובר במישהו, בבחור צעיר. והוא אומר, תהיה לאב ולכהן. זה מה שזה בא להגיד. בסדר? אז להגחיך עוד יותר את הסיפור, כמובן. ואנוכי אתן לך איזה. כמובן, מאין תבוא, סתם תשימו לב בשאלה שלו, מאין תבוא זה שאלה גיאוגרפית, מאיפה אתה בא, אבל זה גם למה אתה בא, כן? מה הסיבה שאתה בא? הוא עונה על שניהם, תסתכלו על זה אופי. אנוכי מבית לחם יהודה, ואנוכי הולך לגור מאשר אמצע. יפה, הוא עונה כאילו על שני הדברים. אז תראה את הקשר למשה, נדבר עליו בשבוע הבא. היו אלה לוי לשבת את האיש, שזה החז"ל למדו מכאן, שהמיכה הוא קשור למשה רבנו, וכו'. ויהי הנער לו כאחד מבניו, וימלא מיכה את יד הלוי, וימלא מיכה, למלות ידו זה למנות אותו. ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מיכה. ויאמר מיכה, אתה ידעתי כי היטיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן. או, סימן מהשמיים שהשם אוהב את מה שקורה פה. חז"ל אגב, אומרים שזה נכון, שהשם אוהב את מה שקורה שם. לא בגלל שהיה לו הלוי לכהן, אבל באמת הוא צודק. בימים ההם אין מלך בישראל, ובימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה לשבת, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. יפה. אז יש לנו פה עבודת השם, עם כל סממני עבודה זרה, עם לוי שהוא לא, עם כהן שהוא לא כהן, ועם כל ה... עם פסל וטרפים ואפוד וכל מה שצריך, כן? ומה שרציתי, כן? שבט דן, לא יודע אם נספיק לעסוק בשבט דן, אז רציתי לפני כן לעסוק בגיאוגרפיה. בגיאוגרפיה יש פה מפות כאלה.
אין לא
הייתי,
אבל דיברת על פסוק י"א?
שמה?
שזה ממש מזכיר את הפסוק של משה?
כן, דיברתי. ויואל, זה לא מזכיר, זה בדיוק הפסוק של משה חוץ מהמילה הלוי. אמרתי שנדבר עליו כשנדבר על המדרש של חז"ל, שפעם באה נדבר על המדרש חז"ל, שויואל משה לשבת את האיש, ויואל הלוי לשבת את האיש, אנחנו נדבר על הקשר הזה, ברור שמכאן חז"ל לקחו את זה. את הנון, חז"ל מכאן, בתוסף תנון התלויה, כלומר חז"ל סגרו את כל המעגל, ברור שיש פה איזשהו קשר למשה רבנו, ברור שיש פה איזשהו משהו ש... אז זה ההקדמה השנייה לסיפור, ואנחנו, עוד לפני שאנחנו ככה מסתכלים, מה אנחנו רואים פה? א', יש פה נטישה של, של דרום הארץ. בהתחלה זה הנער הלוי, אבל עוד מעט נראית כל שבט דן נע צפונה, אנשים הולכים צפונה, אנשים עוזבים את הדרום, עוזבים את שבט יהודה, שהוא אמור להיות המוביל, ונעים צפונה, בין אם זה אנשים מעם ישראל, כמו שבט דן, שאמור להסמך על שבט יהודה, כן, ראינו את זה כבר בשמשון, ובין אם זה הלוויים, כן, עוזבים את שבט יהודה, עוזבים את הדרום, נעים צפונה. זה מה שאנחנו רואים פה בהקדמה השנייה של הסיפור. לו אני הייתי לוי, כן, תחילת ימי השופטים. לוי מחפש עבודה, לאיפה הלוי מחפש עבודה אמור ללכת?
שילה.
שילה, נכון. לוי מחפש עבודה, אמור ללכת לשילה. אומרים חז"ל, בואו תראו את המדרש.
רגע, אבל הוא לא מקבל, כשלוי עובד שם הוא לא מקבל כסף.
מקבל, ואתה לא מקבל.
בשילה?
לא. אבל בסדר, יש לו מה לאכול.
מקבל מהעשרות.
כן, מהעשרות ודברים כאלה. כן? קודם, יש תמיד עבודה במשכן ללוויים. אומרת הגמרא בפרק חלק, מהריבוע בצד ימין. מפני מה לא מנעו את תמיכה? כלומר, למה לא מנעו את תמיכה כבין אלה שאין להם חלק לעולם הבא? מפני שפתאום מצויה לעוברי דרכים. זה ראינו, זה גם בפשט, נכון? הוא מכניס אורחים. ואיך שעובר שם הלוי, הוא אומר לו, מה אני תבוא, מכניס אותו הביתה, לעשות דרכו, בהמשך עוברים חמישה אנשים משבט דן, הם גם עוצרים אצלו. כלומר, הוא פתאום מצויה לעוברי דרכים. תניא רבי נתן אומר, מגרב לשילה שלושה מילים. שלושה מילים כארבעה קילומטר. והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה מתערבים זה בזה. זה גם מאוד מעניין. כלומר, חז"ל מתארים פה איזו מציאות, כאילו, שהם שניהם עומדים אחד על השני, והעשן מתערבב ככה אחד עם השני, מעניין מה חז"ל רוצים להגיד. ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו שפתאום מצויה לעוברי דרכים. אז באמת, ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, את מי לדוחפו? את מיכה. את פסל מיכה, אבל את מיכה עצמו, כן? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו שפתאום מצויה לעוברי דרכים. כלומר, חז"ל אומרים שמה שאומר מיכה, אתה ידעתי כי היטיב השם לי, זה נכון. זה נכון כנראה. אולי הוא לא צודק בסיבה, אבל הוא צודק שהקדוש ברוך הוא איתו. הוא מצליח כי השם איתו. והעסק פורח. העסק ממש פורח. אז בואו נתחיל, למה ראשון, בלאתר את המקום.
רגע, גרב, איפה מצינו שהוא היה גר בגרב?
לא. לא.
זה
חז"ל. מה אומר גרב לשילה? אז שילה כולם מזהים? צד ימין באמצע, שילה היישוב, מצד שמאל ליישוב, טיפה למעלה, כתוב שילה בקטן בחלש, רואים? זה תל שילה. זה מקום של זיהוי במקום המשכן גם היום, כדאי ללכת, לאחרונה סידרו שם מחדש, של הקדומה, סידרו שם מחדש, יש זיהוי אפילו לצאת כמה הצעות למקום המשכן, יש פרויקט כזה, קום לזה, שרואים...
אורקולים.
יש אורקולים.
תראו לבנות איזה שעים
שם וגם יש... נו, זה שנראה כאילו עם קרני אור כזה שעושים,
שקתי ב...
נו, קיצור, דמות דמות של המשכן ככה, הולוגרמה, בדיוק, יש הולוגרמה של המשכן, בדיוק.
התחילים לבנות זה כשהיינו אונו,
כשהיינו סנאבה. כן, כן, היינו שם זה, ועכשיו זה כבר חבל הזמן, גם לוקחים כסף בעצם. בכל אופן, אז זה הזיהוי של שילה. אנחנו צריכים לזהות את גרב. גרב צריכה להיות כ-4 קילומטר בערך, 3 מילין, כן, כי אנחנו לא יודעים אם זה קו אווירי, 3 מילין האלה, או זה בקו זה, בסדר? או בקו דרך בשביל, בכל אופן, אז זה בין 3-4 קילומטר משילה. לאיזה כיוון?
מערב.
למה מערב? איך אתה יודע שמערב? כתוב בגמרא. איך כתוב בגמרא שמערב? איך השן המערכה עולה? איך השן המערכה? השן המערכה עולה ישר. זה אנחנו יודעים. שלא הייתה הרוח מזיזה השן המערכה. זה חלק מהניסים שהיו במקדש. בסדר? אז השן המערכה עולה למעלה. איך עולה השן פסל מיכה? מערב, הוא זז מזרחה, כן, עם רוח מערבית, נכון? זה הרוח בדרך כלל בארץ ישראל, כן? רוח בדרך כלל היא רוח מערבית. אז אנחנו צריכים לחפש את גרב 3-4 קילומטר מערבית לשילה. מאוד 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 פשוט.
חגבת
אלבר. תסתכלו, רואים את היישוב מעלה לבונה?
כן.
מתחתיו, ג'בל אל עורבה. העין הזאת זה עין גינגרש, כלומר זה ג. רגע, כן, רק את יומן אמנים להגיד את זה. בסדר? כמו ארביר. אורייבה, ג'בל אל אורייבה. ומתחת חירבת אורייבה. זה כמו בקה אל גרביה. או שזה מערב, בקה המערבית. כמו גזה ועזה.
וגם מורה.
בסדר?
המורה.
כן, אבל גם כמו מוגרבים. הדת המערביים, כן? מרוקאי, מוגרבים. כי ג' וע' זה אותיות... זה ג' גרוני, ג'בל אל אורייבה זה הר גרב, וחירבת אורייבה זה חירבת גרב. אגב, בממצא הארכיאולוגי יש כאלה שדווקא רצו להזיז את זה, את זיהוי של פסל מיכה למקום שנקרא ממש באמצע המפה, יש חירבת אל אוף, רואים?
כן.
חירבת אל אוף שמה מצאו גם שרידים ארכיאולוגיים מאותה תקופה. יש טוענים ששם זה גרב, זה לא משנה, אני גם באמת לא יודע להגיד. זה, למה דווקא שם? בואו נסביר. אנחנו על הציר הזה, הציר הגדול שעושה פה את האס הגדולה הזאת, רואים את הצורת אס הזאת?
כן.
איך הוא נקרא הציר הזה? איך קוראים לכביש?
60.
כביש 60, היום קוראים לו 60, איך קוראים לו בעם? דרך האבות, נכון? דרך ההר, דרך האבות, זה הדרך הזה. אתם רואים שהוא עושה פה אס מאוד גדולה? רואים את הפיתום?
זה שמסביב, כאילו, אליב
ה... בדיוק, כן, הנה, זה, תסתכל כאן. אלי, זה. יש, רואים אותו, הנה, עושה פיתול מסביב לאלי, ואז עושה פיתול מסביב ל... כן, כאן, לג'בל חליווה, מה זה שם? חלאווה, ועושה פיתול, מגיע על שילה ויורד. למה הכביש ציר 60 עושה ככה?
כדי להגיע לשילה.
לא, לא כדי להגיע לשילה. הפוך. הפוך. כלומר, ציר 60 בשומרון הוא רק בעמקים. באופן כללי, ביהודה או על גר או זה, השומרון, בגלל שהיא הרים, הציר זז בעמקים. ולכן הציר כמה שפחות עולה. אז תסתכלו שהציר הולך ממש עם הנחל. אתם רואים את ואדי, תסתכלו כאן, מתחת לאלי כתוב ואדי אלי. אתם רואים? ואדי אלי. תלכו עוד, גם כאן כתוב עדיין ואדי אלי, זה מוביל עד שילה. אתם רואים? כאן גם כתוב ואדי אלי. עד שילה, עד בקעת שילה, זה נחל אלי.
למה לא לרדת בנחל שיותר קרוב לג'בל בטון?
איזה נחל?
כאילו, הוא הרבה יותר מפותח.
איזה מהם?
הוא חותך את העץ שפונה, את מה שפונה יותר לשילה. כאילו, הוא נראה לי הרבה יותר נמוך פשוט, אבל כאילו... הנה אתה, למרות זה נראה יחסית מפותח גם, אבל...
טוב, אני לא בדקתי עקרונית את הנחל, אני רואה את הנחל שאתה אומר עליו.
עבדתי
עם מואסר. כן, יכול להיות, יש שם היום דרך אגב את מי שמכיר את השביל המסומן, יש שם מסלול טיולים של נחל שילה. שמה, עם עין העוז, מה שכתוב, עין מוחייבר, מכירים? אין עוז ואין הגבורה, מכירים שם ליד אלי? כן, אז זה אחד מהם. אז זה לא משנה כרגע, אז יש שם, אבל זה לא משנה, אנחנו מבינים שזה עובר דרך שילה, אל עמק שילה הגדול, שמתנקז דרך הנחל הזה לוואדי אלי, הוא נחל שילה, בסוף שניהם נשפכים לנחל קנה, בסדר? ולכן הכביש עושה את הפיתול הזה. כאן, בערך באזור הזה, זה אמצע הדרך בין שכם לירושלים. אדם שהולך מירושכם לירושלים באותה תקופה, זה מהלך של יומיים. הוא צריך לעצור איפשהו. אחר כך עוד יום אחד הזה, עוד יומיים, יום אחד הזה, חברון, עוד יומיים עד חברון, בסדר, אבל צריך לעצור איפשהו באמצע. איפה הוא עוצר? הוא עוצר כאן. שילה ממוקמת במקום מעולה, על הדרך הראשית, באמצע הדרך. מהלך יום אחד משכם. נהדר. כן? תסתכלו למשל, ליד היישוב מעלה לבונה, מצד ימין, קילומטר מהיישוב, צד ימין למעלה, כתוב חן אלובן. רואים את חן אלובן? חן אלובן הוא משמר את השם של לבונה המקראית. לבונה המקראית נמצאת פה בפינה הזאת, העליונה. לובן השרקיה, לובן המזרחית, כי יש גם לובן רנטיס, שהיא מערבית יותר. אז זה לובן המזרחית.
רנטיס
שלנו? לובן רנטיס. היא משמרת את השם של בית לבן, שמתקופת המשנה. וזה לובן שרקיה משמרת את השם של לבונה המקראית. לא ניכנס כרגע למה קוראים לזה לבונה, יש פה כמה הצעות. חן לובן הוא, אם כן, חניה. מה זה חן? כשמקום בארץ קוראים לו חן, זה אומר שיש שם בדרך כלל איזה מקום חניה, כנראה בדרך כלל מתקופת הממלוקים, בסדר? בדרך כלל שהם בנו שם נקודות חניה. הממלוקים הם סדרו את הדרכים בארץ, והם בנו חניות מאוד גדולות. בדרך כלל על נקודות קריטיות, שם ספציפית בחן לובן יש מעיין. אז הם בנו שם, זה מקום נהדר. עד היום, דרך אגב, יש לך קצת מאבקים שם עם איזה ערבי שתפס את המקום.
זה לא
איזשהו נפריד שם. יש לך שם מישהו שיכנס ככה לעניינים, אבל בעיקרון הזה, תסתכלו, תראו משהו מעניין.
שם, אבל גובה...
אתם רואים את הכביש הזה? כן, רואים? פה למעלה, על ההר, יושבת מעלה לבונה. כאן יש כביש כזה, שהוא בעצם מקצר את כל העיכול, אתם רואים?
כן.
בעצם אפשר לעבור כאן, לעבור כאן, ואז אתה חוסך להפיכה את העיכול. רק מה אתה מפספס?
שילה.
אתה מפספס את שילה, וזה דורש ממך, מה זה דורש ממך? לעלות ולרדת. אתם רואים את הפיתולים של מעלה לבונה?
כן.
את הזיגזגים האלה? למה קוראים למעלה לבונה, מעלה לבונה?
לעולים.
זה המעלה שליד לבונה. זו לבונה.
כמה היא? 200-300?
זו לבונה, זה המעלה. חתיכת מעלה, זה לא נעים לעלות אותו, למעלה זה 700 מטר, כן, היישוב יושב בגובה 700, זה עלייה של 200 מטר, משהו כזה, בפיתולים. המעלה מעלה לבונה הוא מעלה מאוד קדום, מעלה מאוד קדום, וציר הדרך האבות, אז היא פה מתפצלת לשניים, אתה יכול להמשיך ישר, בדרך הקצרה והארוכה, ואתה יכול להמשיך בדרך הקלה והארוכה, הארוכה וקצרה, מה שנקרא. אלה שתי אפשרויות. אז יש לך שתי אפשרויות. פסל מיכה או שילה. שילה זה קצת יותר ארוך, אבל יותר נוח. פסל מיכה זה קצת לעלות יותר למעלה, אבל יושב לפני העלייה או אחרי העלייה, איפשהו שם, יושב פסל מיכה. מה אנחנו מגלים? שהולך לוי מבית לחם יהודה, הולך לחפש עבודה, איפה הוא עוצר? הוא עוצר בפסל מיכה, שזה כולה 3 קילומטר, 4 קילומטר משילה. הוא אפילו לא חושב ללכת לשילה. הסיפור הזה, עניינו הוא מה לא כתוב בו. שילה לא כתובה פה. אין שילה. עכשיו, לא מדובר על סוף תקופת השופטים. מדובר על תחילת תקופת שופטים. יהושע מת לפני 20 שנה, 30 שנה, בימי קושן רשתיים, אבל ככה אומרים חז"ל. לא הרבה זמן. לא הולך לשילה. עכשיו, זה לא שיש שם את בני אלי כבר. בני אלי זה עוד 300 שנה. אנשים לא הולכים לשילה. שבט הדני עולה, שבט שלם עולה. הם רוצים שמישהו יברך אותם, נכון? הם מבקשים ממנו ברכה. לאיפה הולכים לבקש ברכה? מה, הם לשילה. אף אחד לא הולך לשילה. לא הלוי, לא 5 אנשים משבט הדני שהולכים לחפש. לא כל השבט כשהוא עולה. אף אחד לא חושב בכלל להיכנס לשילה. זה הסיפור פה. הסיפור הוא מה לא כתוב. לא מופיעה שילה בסיפור הזה. זה העניין פה. יש פה, ומה חז"ל בעצם אומרים? חז"ל אומרים שיש פה זה לעומת זה. מול האפשרות של פסל מיכה, עומד שילה. לפסל מיכה, אולי הוא עבודת השם על ידי עבודה זרה, אבל מה הוא מציע? כן? הוא מציע פת לעוברי דרכים. יש לו הכנסת אוכל. הוא מציע בן אדם לחברו. נגיע אל בני אלי, שזה בעוד שלושה פרקים, כן? משהו כזה, כן? ארבעה פרקים. נגיע אל בית אלי, שזה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. שילה, כן? בני בליעה לא ידעו את השם, ונורא והיום מה שעושים לכל מי שמגיע לשם. כן? אז בית אלי זה, שבני אלי זה השיא כבר, כן? אבל אנחנו מבינים שבבית השם בשילה, אין. ולכן, זה הייתה פתאום מצויה לעוברי דרכים. הוא יושב על הדרך הראשית. יש פה פיצול של הדרך הראשית, פיצול של הדרך הראשית לשני שתי אפשרויות, הוא יושב כאן, שילה כאן. השן המערכה מתערבב. מתערבב זה אומר שבאמת, מי יודע? מי יודע את מה הקדוש ברוך הוא מעדיף באותו זמן? אמר להם, הניחו לו, שפתאום מצויה לעוברי דרכים. לפחות מה? לפחות יש שם הכנסת אורחים, לפחות שם בן אדם חברו. וזה דבר גדול. זה כבר, זה מכניסים אותו. יש עוד מקום לעיין בזה, כן? באופן כללי. אבל זה דבר מדהים. כלומר, כשאנחנו מבינים איפה זה עמד, מהמשפט הזה של חז"ל, אנחנו מבינים מה עומד זה מול זה. ואנחנו מבינים גם למה הנער הלוי מעדיף. אם שם מכניסים אורחים, ובשילה כנראה אף אחד לא סופר אותו, בסדר? וגם אותו דבר שבט הדנים, אז אף אחד לא הולך לבית השם בשילה. אז הסיפור הזה, מטרתו היא המשך, אם הסיפור הקודם בא להגחיך את עבודת השם באותה תקופה, כמו עבודת זרה, פסל ומסכה, אפוד וטרפים, על ידי גניבה ושוד, וכל הסיפורים שיש שם, אנחנו נראה הרי זה הופך להיות שוד בהמשך, כן? שוד אלים בכל סיפור בני דן. גניבה ושבועת שקר וביטול השבועה והמילוי חלקי והכל של ההקדש והכל, וכהן שהוא לא כהן, זה הכל בגלל ששילה היא לא שילה. אין שילה באותה תקופה. זה המצב. זה מה שזה בא להגיד. והסיפור הזה בא להגיד את מה שלא כתוב בו. המילה שלא כתובה פה בכל הסיפור, שילה. שילה הייתה אמורה להיות כאן חלק מרכיב מרכזי, והלכה לאיבוד. זה בדיוק הנקודה כאן. זהו, אז אנחנו נעצור פה. הבאנו איפה זה נמצא, אגב אפשר ללכת לשם, זה ממש על הכביש, על ה...
בין הזמנים.
על מה?
מה, בין הזמנים, ואז הם
מקבלים... כן, זה לא, זה ממש טוב, אפשר, כאילו, עוברים שם, זה ממש על הכביש, על העלייה למעלה לבונה. למעלה לבונה יש שני כבישים שמגיעים. יש ציר אחד שיוצא למעלה לבונה ממש קצת לפני שילה, ויש ציר אחד שיוצא ממש קצת לפני אלי. כן? אם עולים בפנייה השנייה, זאת שלפני אלי, הצפונית יותר, אתה עובר ליד חנובה. כן, איפה זה, האם זה היה בדיוק בחנובן, או שזה היה בג'אבל אלורה במדרום למעלה לבונה, אנחנו לא יודעים. זה היה איפשהו במרחב הזה. כאן עמד פסל מיכה, והשאר המערכה, בואו נגיד, במרחק ראייה. כן, בכל הרואה, גבעת הרואה שם באזור. אפשר, רואים את שילה, ואנשים לא נכנסים. לא נכנסים, כי אין מה לחפש. בבית השם, אין אלטרנטיבה. אין אלטרנטיבה רוחנית באותה תקופה. זה הסיפור פה. נעצור בזה.